וואי, שלום! אני כל כך, כל כך מתרגשת לגשת לסייפות אתן, לישורת האחרונה שאנחנו מחכים להגיע אליה כבר ליל הסדר המופלא, כשהשעה, אני אומרת את זה מעכשיו אם תרדמי לי, השעה הגורלית, חצות הלילה של ליל הסדר, שבעה רקיעים פתוחים, כותב הרב חרל"פ זכר צדיק לברכה, ויוכל כל אדם לראות איך יצטלל דיבורו, ויוכל לבקש כל מה שנשמתו צריכה באותו הרגע. למה בחצות הלילה של ליל הסדר מצטלל דיבורך, הופך צלול? כי את מנקה את שלושת כוחות הפה, את האכילה, כל הדברים שאכלת ועשו לך רע והוציאו ממך כעסים ודיכאון, את מנקה כשאת אוכלת את המצה, כל מה ששתית ועשה לך רע, כל מיני התמכרויות למיניהם, את שותה את ארבע הכוסות ומתהרת את השתיות של כל השנה, וכל הדיבורים הגועליים המקטינים המנמיכים שהוצאת מהפה, את מתקנת על ידי אמירת ההגדה. שלושה כוחות יש לפה, דיבור, אכילה, שתייה, את מתהרת אותם כל הערב הזה ובחצות הלילה. ואני אומרת לך את זה מעכשיו. את מכינה שאלה, את השאלה שאת רוצה לשאול את הקדוש ברוך הוא. עד מתי? מתי זה יבוא? אני אהיה שמחה? התפילה של חצות הלילה חייבת להיות שאלה. ליל הסדר הוא ליל השאלות, ליל הקושיות. אנחנו שואלים שאלה ולא נותנים לה מענה, לא עונים עליה. אנשים חושבים שמה נשתנה, זה מה נשתנה הלילה, זה מכל הלילות. מה נשתנה? תשובה, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה זה לא נכון. זה ארבע קושיות בלי תשובה. מה נשתנה הלילה זה מכל הלילות, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, והלילה זה רק מצה? עכשיו כשאת שואלת את השאלה, קושייה בורית בעולם, התכנות, לא היית שואלת את השאלה בכלל אלמלא חשבת שזה אפשרי. אז אתן מכינות מעכשיו את השאלה המדהימה שאתן עומדות לשאול את הקדוש ברוך הוא בחצות הלילה של ליל הסדר, וכל מה שנלמד היום נוסע לקראת הזמן הכל כך גדול הזה. בואו נתחיל לצעוד לאט לאט בהתרגשות מאוד גדולה. אנחנו בימים של מלחמה, וזו לא מלחמה שאת מכירה. יש מלחמה בעולם מאוד מאוד גדולה. חג קורבן הפסח שלנו חל בצמוד לחג הקורבן של הישמעאלים, ויש להם כוח תפילה מאוד מאוד גדול. איך אנחנו יודעים את זה? כשאנחנו שרים והיא שעמדה והיא שעמדה. מה זה היא שעמדה? חז"ל אומרים אין עמידה אלא לשון תפילה, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחנותינו. גם להם יש כוח תפילה אדיר וענק. מאיפה? מאברהם אבינו. הוא ביקש, לו ישמעאל יחיה לפניך ביראתך. אנחנו במאבק נורא נורא גדול בעולם בין ישראל לבין ישמעאל, מלחמת תפילה, והדרך היחידה שלנו להישמע זה לא להיות כמו חג הקורבן, עיד אל אדחה, והקורבנות, אלא להיות כל הזמן בעשייה של קרבה. אני עושה את כל הקרצופים האלה, לא כמו קורבן, אלא כדי להיפגש, להיפגש איתי, להיפגש עם המשפחה שלי, להיפגש עם העם שלי, להיפגש איתך. במשך חז"ל קוראים גילוי שכינה. אין בית שבחצות הלילה של ליל הסדר הקדוש ברוך הוא לא עובר בו פיזית ממש, ואת יכולה לאחוז בשולי אדרתו. בלילה הזה, כך כתוב, הנה אנוכי עובר בתוך מצרים, בתוך כל הצרות והצרות והמיצרים של כולנו. הוא עובר שם, אבל זה תלוי בכמה קרבה את עושה את כל מה שאת עושה עכשיו, בכמה רצון להיפגש באמת עם שאהבה נפשך. אני אקרא מהאגדה היפה הזאת של אחת הרבנית ימים המזרח, שיש בה מלא פלסופים, ומי שלא רוצה, אז פשוט ליד כל קטע בליל הסדר יש קטע קצר שקוראים לו מה העבודה הזאת לכם. וזה בדיוק אומר לך מה לעשות. עכשיו תכווני זה וזה, ועכשיו לא 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 לא. אז מוכנה להיפגש? אני מאוד אוהבת את הקטע הזה. חג הפסח יהיה חג מרובה מפגשים, עם המסורת, עם המשפחה, עם עצמי. מהמפגש הצפוף הזה, בני ישראל היו יכולים לברוח במשך 210 שנים. והם השתעבדו לחירות הנוחה הזו. הם עסוקים, הם משועבדים, הם כל כך רצו להקדיש זמן, כך חשבו, לצאת ולפגוש מישהו חדש, לשהות יותר בבית ולהיפגש עם האיש הישן שלך, אבל מה לעשות? אין זמן. כל השנה את מסובבת בשווקים וברחובות, חושבת שאת מבקשת את שאהבה נפשך, אבל אולי התאהבת בשיטוט עצמו, כי הוא חירות מאוד מאוד גדולה. כשהיינו בבית ואפשר היה להיפגש עם הילד הזה שבורח מפנייך ואת בורחת מפניו לא פחות, עם האיש הזה שלך, כשכל כך נוח לכם לא להיפגש כי פשטתי את קוטנתי, איך אחה אל בשינה אחרי יום עמוס כזה, ושוב תלכו לישון, אוהבים מאוד מאוד, בלי להיפגש. ואז הוא מגיע, הזמן הזה. קורא לזמן הזה הקדוש ברוך הוא זבח משפחה. והוא דורש מאיתנו את האומץ לצאת שוב, אבל הפעם כדי להיפגש וכדי להתאהב. קומי צאי אחותי קלה, השתעבדנו לחירות של הלבד כרווקות וכנשואות. הניקיון של החג הוא תחילת המפגש. פתאום נדע את עצמנו ואת החפצים שלנו. נדע את חדרי ליבם של ילדינו. נציץ לפינות אפלות שלא רצינו לגשת אליהם. נדע קרבת אלוהים, פתאום באמצע הניקיון תצא לך תפילה. איך זה כתוב? מלך אסור ברהטים. ברהיטים שלך יש מלך קשור ברהטים. והוא כל כך רוצה לצאת לחופשי ולחבק אותך. כזה חיבוק ענק. סעודת ערב החג תהיה המפגש איתנו, עם בני המשפחה שלנו ואיתו. תהיה שם אהבה, יהיה שם אמון, יהיה שם חסד. וכל מה שצריך לומר בקדש השנה, זה שתי מילים, בשקט, שלא יגידו לך ימימה עם השטויות שלה. אני מוכנה להיפגש. אני מוכנה להתאהב. כך תגידי בשקט, בשקט, בקידוש. אני לא אברח יותר, מבטיחה. אני מוכנה לאהבה גדולה, בעצימות אדירה עם האיש שלי, עם הילדים האלה, עם עם ישראל ואיתך, ריבונו של עולם. ועל זה כל ליל הסדר כולו. ולמה יש סדר? כי בכל מפגש מטלטל חייבים שיהיה סדר. למשל, כשהכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים לתוך קודש הקודשים, הוא פוגש את השכינה ממש, ולכן צריך סדר העבודה שקוראים אותו ביום הכיפורים. תקיעות שופר עומדים מול כיסא הכבוד, מול השטן, מול מידת הדין, חייב להיות סדר, 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 סדר תקיעותינו. כשאת מתפללת, את עומדת מול השם, את צריכה סידור, שלא יצאו לך כל מיני שטויות מהפה, ושלא תשכחי דברים חשובים. סדר זה 15 שלבים, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה. למה 15? כי 15 זה שם השם שהוציא אותנו ממצרים. מן המיצר קראתי יה, יה זה 15, עוד, ואחר כך היי, לא התכוונו להגיד את השם שלו בכלל, רק צעקנו יה, די, יה, אני לא יכול יותר. כמו אלקנה בוכבוט, יא, עד מתי, יא? והשם הזה מוציא ממצרים, והסדר הזה, קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, גואל אותך לאט, לאט, לאט. תשתדלי לא לעשות את זה כמו קורבן, תשתדלי לעשות את הכל כמו מפגש משמח. ואני אתחיל עם הסיפור הכי יפה של רבי נחמן מברסלב, מעשה ממרור. פעם אחת הלכו יהודי וגרמני לנדוד ביחד, ואמר היהודי לגרמני שיעשה את עצמו יהודי, והיהודים רחמנים, ועכשיו ליל הסדר, ולימד אותו איך התנהג בבית היהודי. בהתחלה עושים קידוש, אחר כך רוחצים ידיים, ושכח להגיד לו שאוכלים מרור. וכך היה שהזמינו יהודי אחד לסדר, אבל הוא היה רעב, הגרמני, מכל היום, וציפה שכבר יגיעו לאכול את הדברים הטובים שאמר לו. אבל נתנו לו חתיכת כרפס במי מלח, והוא בעיניים צופיות לאכילה, והוא שמח שאוכלים כבר את המצה. פתאום נותנים לו מרור של האשכנזים, זה וחד מרור אחרי, פתאום נותנים לו מרור, ונעשה לו מר בפה, והוא חשב שזה הסעודה, ורק את זה יאכלו, וברח במרירות ורעבון, וחשב יהודים ארורים אחר כל הצרמוניה, זה מה שנותנים לאכול, ובא לבית המדרש וישן. אחר כך הגיע היהודי בפנים שמחות, ושאל איך היה לך הסדר, וסיפר לו בכעס, אמר לו, גרמני שוטה, אם היית מחכה עוד מעט, היית אוכל כל טוב כמוני. ואמר רבנו שהזיכוך בא במרירות, והאדם חושב שתמיד יהיה רק המרירות, על כן בורח תכף. אבל אם יחכה קצת ויסבול מעט המרירות, ירגיש אחר כך כמה חיות ותענוג. בנות שלי, הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מאוד חכם. הוא מדבר על גרמני. למה? כי הגרמנים זה הסדר, זה הדיסציפלינה. מה עושים בארוחה גרמנית? נותנים את האבן, appetizer, משהו שפותח את התיאבון, משהו כיפי, ואת אומרת, בוא נמסעדה שווה פה, אני אוכל את זה, יבוא עוד טוב. מה קורה בסיפור היהודי? נותנים לך קודם מרור, ואת מתייאשת ואומרת, לא נפגשת יותר. לא מצפה יותר לכלום מהזוגיות הזאת. הילדה הזאת תישאר עקומה עד יום מותה ומותי. אנחנו לא מצליחים לעבור את שלב המרור. עכשיו, רבי נחמן מספר על יהודי מאוד ירוד, מאוד גשמי. וכל מה שמעניין אותו זה האוכל, בינינו כמוך. כשמגיעים לסדר, את רק סופרת מתי שולחן עורך. נכון? אז למה אתה מביא כזה יהודי באמת עממי ורעב? למה? מפני שהיהודי הזה, החיים כל כך חישלו אותו, שהוא אפילו לא זוכר לספר שיש מרור בהתחלה, כי הוא רגיל. ואומר רבי נחמן, תראו, הפשוט שביהודים בעם הזה, יודע שיש בחיים מרור, ופליז חכי לסוף הסיפור, בבקשה. בנות ליל הסדר זה לא לילה שהולך ומתפייד. בהתחלה את יושבת ואת קוראת הלך מעניין, בסוף משימת הדחה. את הולכת להדיח כלים, לסדר, יאללה שיסתיים, מי יודע, אחד גדיה. וואי וואי איזה שיר זה אחד גדיה. וואי וואי וואי. אומר רבי יונתן אייבשיץ, מי ששר את חד גדיה יהיה שמור מעין הרע כל השנה. למה? בוא אני אשאל אותך חידה. חד גדיה, חד גדיה. דזבין אבא בתרי זוזה, אבא קנה בשני זוזים חד גדיה. ואז בא חתול אכל את הגדי, ובא כלב ונשך את החתול, ובא מקל והרביץ לכלב, ובא אש ושרפה את המקל, באו מים וקיבו את האש, בא שור ושתה את המים, בא שוחט ושחט את השור, בא מלאך המוות ושחט את השוחט, בא הקדוש ברוך הוא ושחט את מלאך המוות חד גדיה, חד גדיה. בנות, מכל החוליות שסיפרתי עכשיו, יש חוליה אחת לא הגיונית. את זה תשאלו בליל הסדר. מה לא הגיוני פה? היה גדי, אכל אותו חתול, נשך אותו כלב, הרביץ לו מקל, שרפה אותו אש, קיבו אותו מים, שתה אותם שור, שחט אותו שוחט, מלאך המוות.
מי
החזיק במקל? לא. איך? מה הכלב קשור פה?
מה קשור הכל?
אוי, אוי, שנים, אני מחכה שקצת, קצת, לא יודעת, בכל זאת, אני משקיעה, לא שלא. נו, איך? למה שוחט צריך למות? שאלה זו. מה?
כשאת רוצה לשאול שאלה כזאת, תשאלי את השאלה בהתחלה. נחשוב, ואז תגידי.
שאלתי בהתחלה, ואז אמרתי אופה, ואז התחלתי שוב בהתחלה, ואתן עדיין סתומות. בנות.
רגע, נשאלת צ'אט-ג'י-פי-טי.
הוא גם מפגר. תשאלי אותו באישה, זה יוצא יותר חכם, אבל גם לא משהו. אני אגיד לכם את האמת, אני סתם משוויצה עליכם, מפני שגם אני גיליתי את זה רק מאוחר בחיים, כשהייתי בת איזה 5. החתם סופר אומר, סתומה, נכון שמים מכבים אש, כך הוא אמר, נכון שהמים מכבים אש, נכון, נכון ש... אבל זה לא זה, נכון? רן, נורא, סליחה השם, סליחה, אני כן התכוונתי להוציא למדניות, נשבעת, נראה שמה. וזה נכון שאש מכבה מים, וזה נכון ששוחט... תגידו, שואל החתם סופר שאלת בסיס, ראיתם פעם חתול שטורף גדי? אין דבר כזה! את אמרת את זה? רמאית. היא לא אמרה. היא לא. אין דבר כזה בעולם! אומר החתם סופר, תבוא... נכון, נכון.
הייתי זוגה בקולות
שלו. מומה. אומר החתם סופר, כמה אומות חושבות שהם הצליחו לנצח אותנו בשבעה באוקטובר, במלחמת יום הכיפורים, במלחמת ששת הימים, במצרים, הווה נדחק, מה לא? אין דבר כזה שחתול טורף גדי. אין. וכל השיר כולו, מי נשאר? חד גדיה, חד גדיה. הגדי המסכן הזה עומד בצד ורואה איך לבנון טורפת את סוריה, איך רוסיה רבה עם איראן. והגדי, בואו נראה את זה במילים של החתם סופר. וסיים בכל פעם חד גדיה, כי לפי הדמיון חשבה החתולה השונרה שאכלה לגדיה, ואי אפשר כדבר הזה. והגדיה נשאר ורואה בנשיכת הכלב ובלקות הכלב במקל וכן בכולם, ולבסוף לא נשאר, רק הקדוש ברוך הוא עם חד גדיה שלו, אלו ישראל. ועל כן לא יתייאש אדם גם כשקמים עליו לבולעו. ושיר זה הוא הגנה על הבית כל השנה כולה מפני עינה בישה. איך את בטוחה, אכלו לי, שעתו לי, לקחו לי, נכון? ואז את אומרת, הלוואי שהרביצו לה, הלוואי שהוא ימות, הלוואי שהוא יהרוג אותה, הלוואי שהיא תיעלה מהעולם, והלוואי שהיא תשחט. את רוצה את כל השושלת? מי יכול עלייך? מי? אבל את לא יודעת את זה. את לא יודעת שחתול לא טורף גדי. זה בגלל שאנחנו במציאות עירונית של תל אביב ולא בכפר. אם הייתן בנות כפר, הייתן יודעות שאין אפשרות כזאת. ואני מבקשת, כך אומר השיר הזה, כל המרור שאכלת, כל הניסיונות שלא צלחו, כל הדייטים האגמומיים, אל תהי גרמניה. אז זה לא לפי הסדר. הימים, כלום אצלי לא בסדר. מעולה. אצל גרמנים הכל בסדר. אצלנו שום דבר לא לפי הסדר. וזה יקרה בקצב שלך. וזה יקרה בקצב שלו. ואל תברחי. אל תוציא את עצמך מן הכלל. בנות שלי, יש שני ימים מאוד 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 דומים. יום הכיפורים ופסח. זה שני חגים ש... אין בהם חילונים. גם חילונים יעשו ליל סדר, וגם חילונים ילכו לבית כנסת בכיפור. מה משותף לשני הימים האלה? ימי ניקיון מאוד מאוד גדולים. ימים שלובשים בהם לבן בליל הסדר ובכיפור. ימים שיש בהם חד גדיה, שני שעירים ביום הכיפורים. ימים שאת אומרת כל נדרי ועשרי, ופה את אומרת... כל חמיעה וחמיעה דחזיתה ודלה חזיתה, לבטיל ולהבק כאפרה דארעה, הנוסח של ביטול חמץ. ביום הכיפורים את אומרת 13 מידות של רחמים, השם, השם, אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. איך את מסיימת את הסדר? 13, מי יודע? 13, אני יודע, 13, 13 מידיה. 13 מידות של רחמים, של הקדוש ברוך הוא. איך דומה? למה זה דומה? כי אלה שני ימים שאת חייבת לבוא סולחת וסלוחה. חייבת. על מה? הרב קרליבך אומר באומץ שיש רק לרב קרליבך. ביום הכיפורים את מגיעה לבקש סליחה על כל מה שלא עשית בסדר. ובליל הסדר השם מגיע להגיד סליחה. על החיים שלך שהם לא בסדר. אנחנו חייבות לבוא סולחים וסולחות. בשיר השירים שחותמת ליל הסדר, אומר האהוב לאהובתו, ריח סלמותייך כריח לבנון. יש לך ריח של אקונומיקה. אני מריחה את זה המון כשאני מברכת את התלמידות שלי בחודש הזה. לבנות זה חומר על בנה, ואומר לה, שיוו, איזה ריח של סנט מוריץ יש לך, לא של אתר הסקי בשוויץ, של המזה הזה. ואיזה מין מחמאה זו לאישה. אישה שיודעת להלבין כתמים. זאת אישה שיש לה התכונה הכי חשובה בעולם, לסלוח ולהיסלח. אני קודם כל מגיעה מפויסת בלי כעס, והניקיון הוא סליחה. סליחה לפינות שלא טיפחת כל השנה. סליחה שאת סולחת לאלה שהפכת מובנת מאלייך, וזה לא קל לנקות תנור בגיל 57 כמו שזה קל בגיל 35. את עושה את זה כל שנה, זה כלום בשבילך. זה הולך ונהיה אסוני משנה לשנה. לפעמים את נתקעת בין המיטה לשידה ואומרת, מי ימצא אותי, מי? זה כמו רעידת האדמה בתאילנד. אנחנו לא מוצאות עצמנו כבר, לא מזהה את הבית, באיזה חדר אני למען השם. שם. וזה כל כך לא פשוט, ואת צריכה לבוא עם הסליחה הזאת. למה? כי הסליחה שלך גואלת עולם שלם. אני אגיע לסדר, לא בא לי עליו, אני אקנה שמלה חדשה כמו שימימה אמרה. זה הכי קשה בעולם, אמרתי לכם את זה כבר בשבוע שעבר, אני כל כך אוהבת את זה, אבל שאני אומרת שלקנות שמלה זה להתגבר על 1,000 ספקות, לא פחות. לקנות שמלה להתגבר על 1,000 ספקות. אני לא במצב כלכלי, אני לא במצב גופני, או כמו שאני תמיד אומרת, אל תאמר לכשארזה אקנה שמה לא תרזה. אני לא במצב נפשי, יש לי בגדים בבית. הסמלה החדשה הזו היא ציווי, איך מתחנן. משה רבנו שאלו נא ביציאת מצרים, איש מעט ראהו ואישה מעט ראותה, כלי כסף, וואי כמה את קונה תבניות, כלי זהב, קונה את הגולדפילד הזה. ושמלות, למה שמלות אחרון, אחרון, אחרון חביב, איך קשה לך לקנות לך שמלה, איך קשה לך, קודם הילדים, קודם בעלי, קודם השם, אנחנו לא יכולות לדלג על זה. והסליחה שלך, הסליחה שלך, גורמת לעולם להתמלא בליבון ובמחילה ובסליחה, כמו ביום כיפור. פגשתי את איריס חיים השבוע, היא איתי כבר שנה וחצי, ובכל פעם מתגלים עוד דברים. ואמרתי לה, זה היה כל כך יפה, אמרתי לה, איריס, אני מזהה בסיפור שלך פרק חדש, שלא היה לפני כן. כי בהתחלה את אמרת רק דברים נהדרים וטובים, והכל בסדר, ואני סולחת. היא סיפרה איך היא הלכה לחייל שירה בשוגג בילד של היותם, שברח מהשבי, ואמרה לו שהיא סולחת לו, ומישהו כתב לה שאחרי שהוא ירה בחבר שלו לפני 15 שנה, הוא יצא לראשונה מהבית, אחרי שהוא שמע איך היא סולחת לחייל ההוא. כי סליחה זה ויראלי, סליחה ממלאת את העולם בליבון. ואמרתי לה, איריס, אני מזהה פרק חדש בדיבור שלך, כי עכשיו יש לך ביקורת, ויש לך אכזבה קצת, ויש לך טיפה כעס. מה קרה? אז היא אמרה דבר מדהים. היא אמרה מיד אחר כך, לא יכולתי להרשות לעצמי להגיד דברים מתוך כעס. ידעתי שזה לא ייתן לי שום דבר. אז הוצאתי רק טוב מהפה, רק טוב מהפה, רק טוב מהפה. אבל עכשיו אני מרגישה, היא אמרה, כמו לידה שקטה, אישה שיולדת לא עלינו, ילד לא חי, ולידה במחלקה אישה עם ילד וכולם באים לבקר אותה. היא אומרת, אני רואה את השבועים יוצאים, מביאים להם מתנות, להם ולמשפחה שלהם, ואף אחד לא מביא לי מתנה כשהילד שלי לא חזר מהשבי. היום אני יכולה לדבר על זה, כי זה נטול כעס. ואמרתי לה, איריס, את מסבירה לי את הסדר של ליל הסדר. קדש ורוחץ, זה לא בסדר, יגיד לך הגרמני. זה הפוך, נכון? כי קודם מתרחצים, הולכים למקווה, מתגברים על כל מיני, אני רוצה להתחתן אחרי שאני אתגבר על מידת הכעס שלי, אחרי שאני אוריד 35 קילוגרם, אחרי שלא יודעת מה, אני אתרפא מה... קודם כל קדש, זה הפוך. אני קודם כל מגיעה לחופה הזו, אני מגיעה סולחת וסלוחה לליל הסדר, ואחר כך אני אוציא את מה נשתנה, מה קורה, איך, איפה, ראיתם את שאהבה נפשי? אני מתחילה לשאול את השאלות כשאני אחרי שלב הכעס, כשהגעתי כבר לערב הזה, סולחת. כמה זה חשוב, כמה חשוב להגיע מפויסת לשולחן ליל הסדר, מפויסת עם המשפחה שלך, מפויסת עם עצמך, מפויסת עם העולם, ואז יש מקום לשאלה שלך שבאה ממקום נקי, נקי. לא כועסת, אבל באמת, למה? איך יכול להיות שיש אנשים שיש להם הכל ואז הם מקבלים מתנות ואני כל כך חסוכה? מה, אני לא ילדה שלך? אז תבואי סולחת לליל הסדר. זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואני רוצה שנתחיל להבין את ליל הסדר המאוד מאוד מיוחד של שנת תשפ"ה, ליל סדר במוצאי שבת. בואו נלמד מה סגולת ליל הסדר הזה. אני קוראת את הרב סולובייצ'יק הנהדר. עדיין יכול אני לשמוע את המנגינה כבדת הסבר של הקידוש ששמעתי בגיל 7, כשסבא שר את הקידוש בליל סדר שחל להיות במוצאי שבת. ומה שהדהד לי בלב היה הברכה הנדירה, המבדיל בין קודש לקודש. המנגינה נמוגה בהדרגה, או נטמעה בתוך מנגינה אחרת. אבל לי נשאר הרעיון של המבדיל בין קודש לקודש. שתי קדושות, אחת של שבת, אחת של יום טוב. את שתיהן אהבתי. סניתי את היומיומי האפור השגרתי. תמיד ראיתי באימי הצעירה והיפה, החיוורת, והופעתה העדינה והאצילית את התגשמות שבת המלכה. ואת החג על כל הדרו ראיתי מסומל בדמותו של אחד מדודיי, אתלט גבוה, שחום ונאה. בנות שלי, הלילה, בלילה הזה של ליל הסדר תשפ"ה, בקידוש אומרים את המילים ברוך המבדיל בין קודש לקודש. הבדלה בין שבת לבין ליל הסדר, את כל כך בלחץ מהסמיכות הזאת, אימא לשבת שאוכלים בחמץ, עד 9:45 בבוקר בשבת, מצווה לאכול לחם, אז פיתות לא חלות, כי פיתות לא מתפוררות, ואז לוקחים את הפירורים ועוטפים אותם וזורקים לאסלה, ואז אומרים בשבת עד 11:30 את נוסח ביטול חמץ בשבת עצמה, אחרי שביום חמישי בערב עושים בדיקת חמץ ובשישי בבוקר שורפים את החמץ, אוכלים חמץ בליל שבת, אוכלים חמץ בבוקר שבת, חייבים, איך עושים את זה? אני אומר בסוגריים, המטבח שלך כבר כשר ביום שישי ב-11:35, את מבשלת את השבת בכלים של חג הפסח, את אוכלת מחוץ לבית או ליד הבית או ליד הדלת ביס המוציא לחם מן הארץ כי חייבים, ונכנסת הביתה ואוכלת בכלי הפסח תבשילים שבישלת לשבת בכלים חד פעמיים. אבא, למה זה הלחץ הזה? מי יכול לסבול את זה? המבדיל בין קודש לקודש. קוראים לקידוש של השנה יוקנהז. יוקנהז זה ראשי תיבות יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. מה זה יין? ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן. מה זה קידוש? אשר קידשנו מכל העמים ובחר בנו. נר, על נר שדולק מערב שבת, נר של 24 שעות, את מברכת ברוך אתה השם בורא מאורי האש בקידוש של מוצאי שבת של ליל הסדר. ואז הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואז זמן, יוקנהז, זמן שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בשנים שבהם אומרים ברוך המבדיל בין קודש לקודש, כמו השנה, אומר סולובייצ'יק, זה שנים מהממות, זה שנים הכי קשות תמיד בהיסטוריה, כשכל הזמן היית צריכה לעשות הבדלה בין אבל לבין נחמה, בין מוות לבין חיים, בין שבי לחירות, בין מלחמה לבין שגרה, בין אזעקה מעזה או אזעקה מתימן. בשנה שאומרים בה ברוך המבדיל בין קודש לקודש, זה אומר שהשנה, אני אומר את זה בכל משי של יובל דיין, נבחר בין טוב לטוב. בשנה כזו את רק תבחרי בין טוב לטוב. הקושי הכי קשה שלך יהיה ללבוש את זה או את זה, ואל תזלזלו. יהיה לך קשה מאוד לא לערב שמחה בשמחה. אני יודעת, מאמי, שאת רוצה להתארס, אחותך מתארסת השבוע, רגע, שבוע הבא. שנים שמבקשים בהם להבדיל בין קודש לקודש, אלה שנים שנבחר בהם בין טוב לטוב. ככה תראי בעזרת השם, רק בתנאי שאין מצב בעולם שאת מזלזלת בשבת הזאת. קוראים לה שבת הגדול, ותעשי אותה גדולה ויפה, ואל תחפפי, ותבשלי אוכל ממש טעים, כדי שתבחרי בין טוב לטוב, שתבחרי בין קודש לקודש, איזו מצווה אני אעשה קודם, את זה או את זה. זאת שנה כל כך מבורכת, לא עוד להבדיל בין דברים איומים לבין דברים טובים, אלא רק להבדיל בין יופי לעוד יותר יופי. ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם. אנחנו נהיה נשים בוחרות בתוך מקום שאין בו בחירה. אני רוצה ללמד אותך 3 מילים לועזיות. אין אותן בעברית, והן החירות של ליל הסדר. הן הבחירה המהממת שיש לך, שיש לשבויים ולשבויות מתחת לאדמה. לשלושת הדברים שמוציאים אותך לחירות, הגם שהם נראים כמו כבלים, קוראים הטקסט, הטקס, הטקט. 3 מילים שאין בעברית, תנסי להגיד טקסט. אין מילה עברית לטקסט. תנסי להגיד טקס. טקס זה ביוונית, זאת לא מילה שיש בתנך. תגידי בעברית טקס. וכמה היה בוכה הרב יונתן זקס, אין מילה בעברית לטקט. הוא מספר שהוא עלה פעם לבמה עם נשיא המדינה עזר ויצמן, והוא אמר כמה בתי ספר יהודיים עם חינוך יהודי הקמנו בגולה, ואז עלה הנשיא עזר ויצמן ואמר, חבל שמבזבזים אנרגיה על בתי ספר דתיים, למה לא לחנך לחינוך חילוני? באותו רגע אומר הרב זקס, שאלתי את עצמי, למה למען השם אין מילה בעברית לטקט? אני מדבר על חשיבות בתי הספר היהודיים, ועולה נשיא המדינה ואומר, חרטה. אנחנו יוצאות לחירות כשאנחנו קוראות טקסט מוכתב וקבוע של ההגדה. איזו חירות מדהימה. עוד מעט נראה איך השבועים שבחיים לא אמרו שמה ישראל, כך אלי שרעבי מעיד על עצמו מעולם. אז מה אתה מאמץ לך את הטקסט הזה פתאום? כי טקסט זה חירות. טקס. אנחנו נלמד את הטקסים האלה המשונים. למה את צורפת חמץ ביום שישי? בחיית. את אוכלת חמץ בשישי בערב, בשבת. אז מה זה? זה טקס. והוא עושה כזאת פעולה מהממת. למה יושבים מסובים? לא כואב לנו הגב מכל הניקיונות? איזה טקס. למה עושים עם הזרת בתוך היין? דם, צפרדעה. וואי וואי, המקובלים אומרים, כל המחלות יוצאות ממך. את עושה הקזת דם, מוציאה את כל החולי ואת כל הצרות ואת כל הבעיות ואת כל התקיעויות מהבית שלך. כל טקס קטן, כל תנועה קטנה בליל הסדר היא ענקית. הטקסט, הטקס, הטקט, זה יחסי האנוש שלנו. האם אני זוכרת בלילה הזה את מי שאין לו? תנו לי ללמד אתכם את השיעור הכי חשוב לשנת תשפ"ה. בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, נכון? זה הציווי. את צריכה לשבת כמו בת חורין, לאכול כמו בת חורין. סליחה, מה זה הפייק כאילו הזה? זה כאילו של הכאילו. לא קרה לך כלום. כלום לא קרה לך. אני צריכה לשבת כאילו אני בחירות. את בחירות, מאמי. יש אנשים מתחת לאדמה. מה זה הפייק הזה? וואי, אני מרגישה עכשיו כאילו אני בת חורין. את בת חורין. את באושר עד, ממלאת עגלות. מה לא חורין בך? בשנה הזאת חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא לא יצא מעזה, כאילו הוא לא יצא מהמנהרות שבחמאס. היה לי מאוד קשה. נתתי את השיעור הזה ביום ראשון השבוע, ואמרתי, ימימה, את הופכת את סדר ההגדה. זה לא ככה. כתוב חייב לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולא כאילו הוא לא יצא ממצרים. כי צריך טקט. אתם לא תשבו ותחגגו, כמו שאומרת איריס חיים, כשאנשים עם כיסא ריק וערובן במילואים, אתן יודעות כמה כאלה חוגגות ליל סדר לבד, כי הוא מגויס זו הפעם החמישית, או חלילה להבדיל פצוע בבית חולים, או מתחת לאדמה, מה את חוגגת לך ככה? איפה הטקט? איפה להסתדר עם מישהו אחר? עד שראיתי היום השם שלח לי, איך בעל התניא, האדמו"ר הזקן, אומר מהרמב״ם את המילים הכל כך יפות, חייב אדם להראות עצמו כאילו הוא עבד במצרים, ואחר כך נפדה ויצא לחירות. כשאת מחזיקה את המצה הראשונה, את מחזיקה אותה כמו הפירורים האלה שנתנו להם לאכול, עוד מעט נעשה ביחד קדש ורץ, כמו אחת שלא ראתה אוכל כל כך הרבה זמן, ואת אוכלת את זה פירור, פירור, ומראה את עצמך כאילו לא יצאת, כי צריך טקט בעולם, ואת לא תחגגי לך בכזאת חגיגיות, כשאת לא חלק מעם שלם. הבן הרשע, למי שיש ילד שקצת התגלש, או ילדה שקצת התגלשה, זה אוץ', אבל הם מעוררים אותנו מאוד, כי הם אומרים דברים אמיתיים. והבן הרשע שואל, אמא, מה העבודה בעיניים הזאת לכם? יש לך הכל, הכל בסדר, אנחנו מתלבטים בין טוב לטוב. אז מה הכל הזה, כאילו יצאנו ממצרים וחי לנו קשה והולכים ככה, אני לא יודעת מה, הפרסים הולכים עם בצל ירוק, למה בצל ירוק? בצל ירוק על הכתפיים. מה העבודה בעיניים הזאת לכם? והם אומרים לו, ילד, שאלה יוצאת מן הכלל. לפי שהוציא עצמו מן הכלל, נכון. אתה צודק, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אני חייבת להרגיש שאני שם, חייבת להרגיש את המצוקה של זולתי, ולכן הפתיחה של ליל הסדר זה הלחמה ענייה, כל דכפין יתה ויכול. מה זה דכפין? זה מהמילה ארמית כפן, רעב. מי שרעב יבוא לאכול, אבל אין אנשים רעבים כמעט ברוך השם בארץ שלנו. כל דצריך, יש המון אנשים שצריכים נחמה, שיש להם כיסא ריק עכשיו בבית. אני חושבת עליכם עכשיו, אני מקדישה לכם מחשבה בתחילת הסדר, כי אני בן אדם עם טקט. למה הטקסט והטקס והטקט אין אותם בעברית? כי הם לא אמת, הם משהו מלאכותי, הם כאילו טקסט. וכאילו טקס וכאילו וטקט וכאילו, והכאילו האלה שאין אותם בעברית, כי עברית היא אמת, הם הצלה ענקית. אני מתחילה במילים היפהפיות של לירי אלבג. ליל הסדר שלנו בכאילו, כותבת לירי אלבג, ליל הסדר שציינו אגם ואני, היה רגע של תקווה בתוך האפלה. כמה ימים לפני החג לקחתי מחברת ועט ואילתרתי אגדה. אספתי פסוקים מהסידור שהיה לנו, שהיו בהם המילים מצרים ויציאת מצרים. ציירתי איורים והוספתי שירי פסח. בליל החג התיישבנו אגם ואני למה שהחלטנו לקרוא לו סעודת חג. דפדפנו בהגדה שהכנתי, קטע אחד אני קראתי, קטע אחד אגם קראה. זה היה רגע של אחדות ותקווה ביני לבין אגם. למרות הקושי, היה לנו הכי חשוב בעולם לציין את החג ולשמור על האמונה שהחירות שלנו תגיע. התפללנו וייחלנו לטוב. אמנם הגאולה שלנו לא הגיעה אז, אבל הרגע הזה נתן לנו כוח להחזיק מעמד. בנות, השנה את עושה מה שעשתה לירי אלבג. את לוקחת אותו נוסח. זה לא נוסח חדש. זאת אגדה עתיקה משכבר הימים. אבל את כותבת אותה כשאת קוראת אותה. עוד מעט אני אסביר. ואת מציירת את הציורים שלך בהגדה הזו, את ציורי הדמיון שלך, את ציורי החירות שלך. בהי בניסן השבוע נפטרה אישה מאוד גדולה, לומדת ומלמדת, וקראו לה נחמה ליבוביץ'. ונחמה ליבוביץ' כותבת מאמר כיצד לקרוא פרק בתנ"ך. הנושא הזה שקבעתי בכותרת כיצד לקרוא פרק בתנ"ך נראה לי כקלות דעת שאין כמותה, משום שספק גדול אם אדם יכול לקבוע דרך לרבים לקרוא ספר קודש. כל אחד צריך לחתור למצוא את קריאתו שלו, קריאתו שהיא חד פעמית בזה העולם, שלא הייתה ולא תהיה שוב, כי ההגדה שלי היא לא ההגדה שלו, לא. קריאה אמיתית, תשמעו את המילים של האישה הגאונה הזאת, קריאה אמיתית היא השלמת היצירה, הוצאתה מכוח לפועל, רפרודוקציה שמבצע הקורא מתוך חומרי קולו ונפשו. לקרוא את ההגדה של פסח זה כמו לקרוא שיר, ולכל אחד קריאה שונה, מפני שמי שקורא בספר לא סופג אותו לתוך נפשו בלבד, אלא הוגה את הספר מתוך נפשו. את כותבת את ההגדה שאת קוראת, וכשאת אומרת מה נשתנה, את צועקת מה נשתנה, מה? שנה שעברה ישבתי ככה בדיוק, בדייטים, בחובות, בבית לא שלי, לא יודעת מה יהיה עם החיים שלי, אז מה נשתנה, ריבונו של עולם? הטקסט הקבוע והכובל מוציא לחירות משהו שתקוע בך. בנות, תדעו לכם, הטקסט הזה של לירי אלבג זה טקסט לפנתיאון. אני ממש, אני לא יכולה להתגבר על השכל שהיה לשתי הבנות האלה לכתוב הגדה של פסח. מה זה טקס? טקס זה יציאה מהכאן והעכשיו. טקס וטקסט זה חיבור למילים עתיקות שמזהות אותך מול האויב הנורא והאיום שאת נמצאת לידו. טקס זו התמאה של נרטיב. זאת אומרת, אני מכניסה לתוכי, ללב שהיה מרור, ושיש מצע, אני נלחמת על החירות שלי, ושבסוף יש פסח, ובדילוגים ובפסיכה, הקדוש ברוך הוא יגאל אותי. טקס זה חזרה הביתה, למשפחה. כשאנשים לוקחים בשבי טקסט בלי שציוו עליהם, ומדקלמים אותו, הם במקום שקוראים לו חז"ל אלמא דחירו, עולם החירות. בתוך הבועה הסגורה שאני נמצאת בה עשיתי חור, ודרכו אני רואה אלמא דחירו, עולם שרק אני שותפה לו. והקטע הכי מרגש של לירי אלבג הוא שהשובים שלהם עמדו סביבן ולא זזו עד שהם סיימו את כל ההגדה. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אני רוצה שתקראי את ההגדה כאילו את עכשיו כותבת אותה מדם ליבך, ומה שתכווני הוא נכון וטוב. והיא שעמדה, את יודעת על מה אני אחשוב? ואני יודעת שחזל לא חשבו על זה, ומה אכפת לי? נחמה ליבוביץ' מרשה לי, אמא, אמא שלי, שלא תעשה פסח? שהבית שלה עומד ככה מאובק, המוזיאון המהמם הזה, והיא שעמדה, אימוש, כשלא אחד בלבד עמד עליי לחלותי, פחדים, דאגות, איך היית מצילה אותי מידם? זה יהיה הטקסט שלי, וזה בסדר גמור. זה הציור שאני אצייר, ימים הבכיינית, אמא הייתה צועקת עליי עכשיו, שאני בוכה. אנחנו מתחילות השבוע את חומש ויקרא. וחומש ויקרא, כתוב ויקרא עם א' קטנה, כי הילדים בגיל 3 מתחילים ללמוד ויקרא. אבל למה, למען השם, למה? זה טקסט על למלוק, לשבור ליונת הצוואר, קנק, להוציא את הקרביים והמאיים, והכי מגעיל אותי תמיד, זה הזרוע והלחיים, והקיבה שהכהן מקבל כתרומה לחיים, בנות, לחיים של כבשה. איזה זוועה, נכון? אז מה זה הדבר הזה? למה ילדים יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות? כי רק מי שלוקח טקסט ולא מבין בו מילה, מבין שהטקסט הוא בכלל סגולה להתקרב למשהו נורא 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 גדול. לטקסט הזה יש סב-טקסט וסבתא-טקסט ואבא-טקסט ואימא-טקסט. ובכלל הטקסט הוא לא העניין, בכלל לא. הוא מוציא אותך לחירות מתוך עצמך, הוא מחבר אותך למיליון אמהות בשמיים שרואות את הצבע שלך בעיניים ואומרות לך בליל הסדר מילה אחת, שלום ממי שלי, אני רואה אותך, אני כל כך שמחה במה שאת עושה. הטקסט הוא כאילו, והסביבה שאת יושבת בה ונשענת עליה זה כאילו, כי לא בא לך עליהם בכלל, רק בגלל הטקט שאין בעברית. אז את יושבת איתם, והטקס, רגע, להזות עכשיו כמה לאכול? 4 פעמים, 3/4 מצה בליל הסדר. השם, תעזור לי. ואת יושבת ודוחפת, ובעלי שעושים את המצות הרכות, אתם מכירות אותם? שזה כמו לאכול קרטון ביצוע, ואין להתפנות אחר כך, עד שבועות, את נשארת, או כמו, והפפושדו האלה, איך כתב מישהו שזה נראה כמו ההגדרות במחשב, הענקיות האלה, העוגות האלה, שהיא קטנה, ואז בפה היא גדלה, היא נהיית הרבה יותר גדולה ממה שהיא הייתה כעוגיה, וגם ככה היא הייתה כמו דיסק. נורא קשה. ולכן הטקסים הם חירות פפושנו. הטקסים הם חירות, והעוגיות בוטנים האלה שנראות כמו אימוג'י שלי. אז דווקא בעניין הזה של הטקסט, אני רוצה שנראה את הספר המהמם של אהובתי סיוון רהב מאיר, האישה החרוצה והעמלנית הזאת, שהוציאה עכשיו ספר שקוראים לו ברכות השחר. ואת קמה בבוקר ואומרת אותו נוסח עצמו, ואיזו ברכה אני אקח מכאן, ברכת החירות, ברוך שלא עשני עבד. בואו נראה מה היא כותבת כאן. הרב ניר מנוסי כותב שאנחנו צריכים לצאת לחירות גם מהחירות עצמה. כשאנחנו קוראים בתורה את סיפור יציאת מצרים, צריך להסתכל על חברת השפע המערבית ולומר את האמת, אנו משועבדים לחופש. נוצר כאן פרדוקס, העלינו את החופש לראש סולם הערכים, וכך השתעבדנו לו. תרבות שלמה אומרת לנו, אל תהיה פרייר, אתה חייב ליהנות ולנצל כל הזדמנות, תצבור חוויות, תנסה הכל. חופש הוא ערך חשוב, אבל הוא צריך להיות המשרת שלנו, ולא האדון שלנו, שלא עשני עבד. יש כאן עוד. חוקרת השואה, אסתר פרבשטיין, טוענת שהשמירה על זהות יהודית גם בשואה מלמדת אותנו רבות על היכולת להישאר לא משועבדים גם בתנאים קשים. ממש, השבועים שלנו. וכך היא כותבת, אסתר פרבשטיין, המורה שלי. קיומו, נמדה אותי בבית ספר. קיומו של אל סדר בכל מתכונת שהיא בתקופת השואה, ממזרח אירופה עד מערבה, הוא עדות נאמנה ליכולתו של האדם להשתחרר מכבלים חיצוניים ולחיות על פי אמונתו וערכיו. לכן התקנה ברכת השחר שלא עשני עבד. הרב אפרים אושרי מגטו קובנה תיאר את הקושי לומר ברכה זו כשהיה אסיר שביצע עבודות כפייה. כשנשאל הרב האם לומר ברכה זו כשאי אפשר להתכוון אליה, השיב, עיקר ברכה זו נתקנה לא על עבדות הגוף, אלא על עבדות הנפש. כלומר, יהודי מברך את הברכה הזאת אפילו כשהוא נתון במצור ובשבי. כי עבד זה לא רק מעמד חברתי, זה מצב נפשי, ועל החירות הרוחנית אפשר לשמור בכל מצב. בנות, כשאני אומרת לך ששלושה דברים בחיים קובלים אותך כדוסית, וכבן אדם. ואלה שלושת הסודות לחירות שלך. זה הטקסט, וזה הטקס של הקידוש, של המצות, של הניקיון. וזה הטקט, המפגש המאולץ עם אנשים שאת חייבת פשוט לשבת איתם בחג. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. היא לא באמת חוברה לה. יש המון מריבות במשפחת חוברה. אבל היא כעיר שחוברה לה. אנחנו עושות את הכאילו הזה כי הוא חירות. חירות מזה שאני רוצה להיות לבד ולבכות ולעשות את ליל הסדר איתי ואיתי. ולשאול את הקושיות את עצמי וללכת לישון ולא לראות את כל הגיסות השבעות שלי. ובכן לא. את תבואי ואת תשבי ותתענייני בשיא הטקט בילד המכוער שלה. מפני שזאת חירות מאממת. זאת התגברות על עצמך. ועל הצער שלך. אני אתן רק כמה דוגמאות לטקסט ולטקס ולטקט. אני רק רוצה לומר משהו, להבדיל מיליוני הבדלות. ראיתי שוב ושוב, אני אף פעם לא רואה סיוטונים מתחילת המלחמה, אלקנה בוחבוט, רציתי לראות אותו. ראיתי אותו ושמעתי בטקסט המוכתב שהכתיבו לו. חירות מהממת. הוא אמר, הבן שלי יש לו יום, עוד מעט יום הולדת, למה הוא לא יוכל להגיד, אבא, עד מתי אני אשאר פה? ואני שמעתי אותו אומר, תראו, יש לי עוד כוח, אני צועק, הכל איתי בסדר, אני זוכר שנולדת, יש לי בלב חג ליום הולדת של חבר. זה היה אב טקסט. וסאבטקסט ואמטקסט שאי אפשר להתעלם ממנו, אי אפשר. את הרי יודעת שזה טקסט מוכתב, אבל איך הוא שמח ששמו לו את המילים הנוראות האלה בפה כדי להופיע ולהראות לו, אני פה, אני חי. זה בדיוק מה שאומר הרב יצחק הוטנר על קריאת ההגדה. זה מסובך, אני אומרת את זה כל שנה, אני משוגעת על זה, אז תאלצי לחלוק איתי את הסינית שבה מדבר הרב יצחק הוטנר. וכך הוא יאמר, וזה כל כך יפה, אומר הרב יצחק הוטנר, 10 קבין שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו, שזה גברים. תגיד מילה טובה. יש לי רק קבין אחד. מה זה קבין? קבין זה קביים שאפשר באמצעותם להסתדר בעולם. 9 קבין נטלו נשים, ויש בזה משהו מיוחד. 9 קבין הללו שנטלו נשים, הם מפני שאין לאישה רשות לטבוע בפה. אל ישך תשוקתך. והוא ימשול בך. אישה לא יכולה, זה לא שאין לה רשות, זה שאת לא מסוגלת להגיד את המילים האלה שיושבות לך כאן, כאן. אני מרגישה שאתה לא אוהב אותי כמו פעם. הכל בסדר. אני יקרה לך. היית בוחר בי היום שוב? מה? 100 פעמים אני אחזור בגלגול לפני שאני אשאל את זה את חיים מזרחי. שהוא ישאל אותי אם הוא עדיין מוצא חן בעיניי. לא. אני אענה לו. אבל אין אישה שלא רוצה לשאול את השאלה הזו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? היות ואת כלואה, כי זה כל כך אינטימי, הוא נתן לך 9 קבין. להגיד את זה במיליון צינורות ניקוז אחרים. אתה לא שם לב לילדה. היא בגיל ההתבגרות, היא רוצה לדעת אם אתה אוהב אותה. היחס שלך אליה קובע את כל היחס שלה לגברים כל החיים. אתה אוהב אותי. אומר הרב הוטנר כל כך יפה. והנה, כשעצמיותו של אדם סגורה היא באוצרו הפנימי, ואי אפשר לו לבטא אותה במישרים, הרי היא בוקעת ועולה דרך צדדים וצידי צדדים. לכן האישה צריכה המון אמצעי ביטוי. תראה את המזבזן הזה, אח שלך, איזה תכשיט יקר הוא קרא לאשתו, אה? נמצא תכשיט לרג. ממילא עומדת כך כנסת ישראל בליל הסדר, ורק רוצה לדעת האם היה הקדוש ברוך הוא גואל אותה היום הזה? האם היה פוסח על הבית שלה ומגן עליה? האם היה נותן 10 מכות לכל אויבי נפשה, אבל אין לה ביטוי ואין לה לשון, ולכן היא תאמר את ההגדה בקדש: אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, ועדיין אתה אוהב אותי, אתה רוצה בי, היית בוחר בי היום. קידוש ותפילה, מה נשתנה? זה תפילה. את מתפללת את ההגדה, את מקבלת כוח מהטקסט. בואו נלך לטקס. 4 כוסות, לא מחליפים כוס, מתחילת הסדר ועד סופו, אומרים המקובלים. למה? כי כל כוס זו התפתחות בנפש שלך. 4 כוסות כנגד 4 אימהות. הכוס הראשונה זה הקולוסטרום, זה מה שבא לפני החלב של ההנקה, נוזל גועלי כזה שקוף, זה נותן לך כוחות נפש חדשים להיוולד, להביט על העולם בעיניים חדשות. זאת הכוס הראשונה של שרה, ורבקה מגיעה ואומרת לך: ממי, את עכשיו שותה ברכה גנובה שגנבתי בשבילך. את שותה את הכוס של רבקה, ומגיעה רחל, רחל הכוס השלישית אחרי ברכת המזון: אני אחראית לפרנס אותך, בעזרת השם תהיה לך מלא פרנסה השנה. והכוס הרביעית מגיעה לאה, שאומרת לך: המשיח שלך יבוא, אליהו יבוא, במהרה יבוא אלייך משיח בן דוד. לאה, ממנה יצא משיח בן דוד. הטקסים האלה של שתיית הכוסות לא בא לי, זה מגיע לי, אני אשתה יין. לא, 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 לא. את תקחי את זה בדיוק, כי הטקסט, הטקס הזה, יש בו עוצמה מדהימה. לשבת מסובין, למה זה כל כך חשוב? מי שיושבת מסובין, אומר הרב סולובייצ'יק, ככה: אף אחד בעולם לא יכול לשעבד אותה, לא יכול להשפיל אותה, לא יכול להנמיך אותה, ולא משנה מה היא עברה בחיים. בואו אני אקרא לכם את המילים המשגעות של הרב סולובייצ'יק בספרו. תראו מה אני עושה בשבילכם במקום לנקות. איזה ניצול. באמת, נמאס לי. חס וחלילה. הכי טוב, מי צריך לנקות? בואו נראה מה זה ההסבה. איך אהבתי את זה? אף אחד, אף אחד, את לא שפחה של אף אחד. הסיבה שבגללה הנהיגו חזל את ההסבה, הישענות על צד שמאל של האדם כסמל החירות, היא מפני שהיא מסמלת נינוחות מוחלטת, שחרור ממתח ודאגה, והשלכת האזיקים המנטליים המונעים מהאדם את חופש התנועה. ההסבה היא הפוכה של העמידה הזקופה והמבוהלת שמפגינה צייתנות וכניעה. עמידתם הזקופה של חיילים מסמלת את נכונותם לציית. ההסבה, תראו איזה חידוש, מצביעה על אי ציות, על נקיטת עמדה אמיצה, על סירוב לציית לפקודות מרושעות, על דחיית אוטוריטה, סמכות אנושית. את תהיי בת חורין באמת אם את תשבי ככה בישיבה הזו. בואו נדבר על עוד טקס: שריפה תחמץ, בדיקה תחמץ. הרי במאיש ביצה כותב שבבדיקה תחמץ יום חמישי בערב. זה בכאילו, נכון, זה טקס. את לוקחת 10 פירורים ומחביאה אותם. הסגולה הגדולה של החידה, זה כתוב בהגדה, כל פירור שאת מחביאה, את שמה בתוך שקית ואיתו פתק. פתק של ההחמצה הגדולה ביותר שאת מרגישה שהייתה לך בחיים. החמצתי את האהבה ההיא. החמצתי את השנים הכי חשובות שהייתי בעימות עם הילדה הזו, לו רק הייתי חברה שלה בגיל ההתבגרות. כל החמצתי כזה את מכניסה לתוך שקית. יש מילה רעילה מילה איומה, קוראים לה בעברית אילו, אילו יכולתי, אילו עשיתי, אילו התחתנתי, אילו התגרשתי, איך אנחנו אומרים לבן הרשע, אילו, היה שם? לא היה נגאל. אם כל הזמן היית עסוקה באילו, 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 אני תמיד אומרת שבאנגלית ובצרפתית יש עבר של עבר. If I had, 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 או j'aurais pu, j'aurais dû, the past perfect. But in Hebrew, nothing has passed perfectly. בעברית, שום דבר לא עבר ואיננו. איך מתחילה ההגדה? מעבר הירדן, הנהר, ישבו אבותינו. בסדר, הם עבדו עבודה זרה, ואז הם עברו את המעבר. ככה העברית, העברית היא שפת עבר. היה, עשיתי עבירה, אני עוברת עכשיו לשלב הבא, עכשיו אני צדיקה, יש מלא כאלה באינסטוש. יום בשבוע אני צדיקה, זה בסדר גמור, לגמרי בסדר. אני תמיד אומרת שעבריין זה אחד שכל זה מנציח את עצמו בעבר, ומה החמצתי ומה עדיין, אנחנו עתידניות והוביות. אז מה עושים? מחביאים 10 פירורים בבית, יחד עם כל פירור מחביאים פתק עם החמצה גדולה, ואז מחפשים בבית את הפירורים שמישהו אחר החביא. והרבי מאיש ביצה, בעל מהשילוח ובית יעקב, כותב, ויכול האדם לדעת בבדיקה זו שורש חסרונו. אחרי שאת עושה בדיקת חמץ, את פתאום מבינה, וואו, את זה אני יכולה לתקן. זה מה שתוקע לי את החיים. את מקבלת בסוף בדיקת חמץ גילוי על עצמך ממש. את מחפשת בחורים ובסדקים, ואז שמה את הכל בסקית ששורפים אותה ביום שישי בבוקר באש. את כל ההחמצות שכבר החמצת. בנות, אין דבר כזה ביהדות, לכן אני מתעכבת על זה. ביהדות אין תפילה לשעבר. מה שהחמצת, החמצת. אסור, למשל, זאת הדוגמה שהמשנה נותנת, כשרואים אמבולנס נוסע, אסור לומר, יהי רצון שזה לא סבתא שלי. אסור, כי אם זה סבתא שלך, אז זה היא. מה את רוצה שהשם ישים במקומת השכנה? זה היא עכשיו. אז את יכולה להגיד, יהי רצון שזו סבתא שלי ואמן שהיא נוסעת ללדת. אבל רק תפילה לעתיד אפשר לבקש. יש רק פעם אחת ביהדות שאפשר לבקש על העבר. שיתבהר לך באלף, שיתבהר לך באי, ושיתבהר לך באי. וזה כשאת לוקחת את 10 הפירורים האלה, שמה בתוך האש ומבקשת שזה יעזוב אותך. שזה יהיה כלא היה, שהחוויה הנוראה שעבר הבן הזה חס וחלילה תהיה כלא הייתה, תימחק ממוחו ומגופו. זו הפעם היחידה ביהדות שאפשר להתפלל למפרע על דברים שנפרעו כבר, דברים שקרו כבר, שיסתדרו. זה טקס ימימה, זה נשמע פגני, תעשי ותשתקה. מפני שתקסים הם חירות, הם חיבור למשהו שהוא מחוץ להיגיון שלך ולסדר הגרמני שלך, וטקט הוא יציאה מעצמך לחירות. תתקשרי אליה לפני החג. את חייבת, משפחה מסוכסכת. כתוב שבשפוך חמתך נכנסת השכינה עם מיליון מתנות ורוצה לתת, אבל כשהיא רואה, כך כותב הזוהר, את המשפחה במריבה, היא אומרת, כל מה שאני רוצה לתת זה בדולח, ויהלומים יקרים, והם רבים פה, אז הכל יתפזר. אני לא יכולה לתת להם. אוי להם לבנים שגלו מעל לשולחן אביהם. אז שלום. ואת מרימה טלפון, ואיך אומר את זה הרב זייצ'יק? מצמרר ומזעזע. למה בכלל ירדו למצרים? כי בני האימהות של יעקב זלזלו בבני השפחות זלפה ובלהה. והשם, כך אומר הרב זייצ'יק, משווה ביניכם בסוף. איך את רוצה שהשם ישווה בעם הזה? ישווה את כולנו במערוך שמקווץ את כולנו חס וחלילה, או בהערכה הדדית. תבחרו, מערוך או הערכה. אני מעריכה את הקיבוצניקיות המבוגרות ואת כושר העמידה המשגע שלהם. אני מעריכה את הדור הצעיר של הקיבוצניקים שחולק כבוד אין סופי למבוגרים. אני מעריכה, אני נותנת לזה ערך. וכמו שאמרתי בשיעור שעבר, ניקיון זה אגרסיבי. לנקות עורבות, לנקות שחיתות, לנקות את הדעות שלא מתאימות לי. סדר חייב להתחשב בכמה עצמים במרחב. זאת ענווה, אפשר לנקות את השולחן. חברים, צריך להסתדר. המשפחה שלך צריכה להסתדר לפני הסדר. העם הזה חייב להסתדר. אל תצדקי. כי במקום שבו כולם צודקים, כותב יהודה עמיחי, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. אין, מקום שבו כל אחד רוצה לצדוק, אז מה יישאר ממך? אז אנחנו בתקסים, אנחנו בטקס של בדיקת חמץ, בטקס של שריפת חמץ, ורגע, אני רוצה לראות על מה דילגתי. אני רוצה לעבור איתכם שלב שלב, קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא. אנחנו עושות את זה בקצר קצר, קדש. לקדש אנחנו מגיעות, כמו שאמרתי, בלי צער ומקדישות. מחשבה. למי שאיננו פה היום, למי ששולחנם ריק. קדש, כתוב, רבי חיים פלאג'י אומר, שמרגישים בקידוש של ליל הסדר צפוף, צפוף, צפוף בבית. כל הנשמות של אותה משפחה מכל הדורות באות לשמוע את הקידוש שלכם. אתם עכשיו משפחה צפופה ומאוחדת באותו מקום. אני שוב בסוגריים אומרת הלכה, אסור לחמם את האוכל של ליל הסדר לפני ששבת יוצאת, אסור להדליק את הנרות של ליל הסדר לפני מוצאי שבת, אסור לשים על הפלטה אוכל לליל הסדר לפני שהשבת יצאה. ככה תוכלי לבחור בין טוב לטוב, בין קודש לקודש. אז קדש, מה הכי חשוב לעשות בקדש? כותב הרב מוצפי שיחיה, בקידוש של ליל הסדר. חייב כל אדם להביט בפניו של מי שנוכח בקידוש, ובכך נותן לו חיים ארוכים. את חוננת אותה במבט שלך. אני קוראת את אורלי גלבוע, אמא של דניאלה, התצפיתנית. המבט הראשון של המפגש שלי עם הבת שלי יזכר בליבי כל חיי כרגע של אושר צרוף שאף פעם לא חוויתי כמותו. רגע אושר מזוקק שמכיל בתוכו את תחושת הניצחון שלי, של משפחתי ושל כל עם ישראל על מבקשי רעתנו. נסו, כותבת ימימה, להתרכז במבט הראשוני הזה. את נותנת לה חיים, את רואה אותה, היא קיימת. את מקדישה לה חצי שנייה. קידוש. אורחץ. באורחץ אנחנו הולכות לברז ולא מברכות. למה? כי זאת רחיצה של השבוי שרוחץ מעצמו צלקות ופצעים אחרי שהוא יצא מהשבי. זאת לא רחיצה שמחה, זאת לא רחיצה לקראת, זו רחיצה בוכה. המקלחת הראשונה, אני אקרא לכם מה כתבה נעמה לוי, התצפיתנית. כשהיה לי קשה בשבי, אמרתי לעצמי, נכון שלנעמה הזאת עכשיו נמאס, אבל אני חייבת לחשוב מה אומר לנעמה העתידית. אם לא, אם אבטר. אם לא אבטר, נעמה העתידית שתחזור הביתה תודה לי כל כך לנעמה של עכשיו, שלא ויתרה. חשבתי על כל מי שמחכה לי. ידעתי שאני צריכה להיות חזקה גם בשבילם. היום אני בוחרת לזכור כמה התגעגעתי לדברים הכי פשוטים והבסיסיים. מקלחת. אוכל, זמן עם משפחה וחברים, ליהנות מהשמש, להסתובב בחוץ. הבחירה שלי שלא לשכוח עוזרת לי עכשיו להעריך כל דבר וליהנות מהרגעים הכי פשוטים וטבעיים, או זכר ליציאת מצרים. אני רוצה לזכור איזו זכות זאת לפתוח ברז ולשטוף ידיים. אורחץ, קרפס, כרפס את לוקחת את המרור הזה, תובלת בתוך מים מלוכים. והמים המלוכים זה הבכי שלא ירשו להם לבכות בשבי, ולא רק שלא ירשו להם לבכות, הדיסוננס הכי גדול, אמרה לי תצפיתנית אחת, היה שמה שנתנו להם לשתות היה מים מלוכים. אז היא אמרה, שתינו מים מלוכים, ולבכות את המים מלוכים אסור היה. אני מבקשת שתזכרי אותם. כשאת יושבת שם, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא לא יצא. ולחשוב גם על אחרים, כדי שלא תוציא את עצמך מהכלל. יחץ. יחץ זאת ההבנה. שצריך לחגוג ליל סדר, גם כשהמציאות חצויה. גם כשלא מצאתי את שאהבה נפשי, גם כשאני לא שמחה במקום שאני נמצאת בו עכשיו, גם כשיש כיסא ריק בבית, גם כשיש מישהו פוסט-טראומטי, סיפרה לי מישהו השבוע שהיא שלחה למלחמה, צדיק, לומד תורה, הוא חזר מהמלחמה הלום, והוא לא רוצה לשמור שבת ליד הילדים. והוא אומר לילדים, הפסקתי להאמין בקדוש ברוך הוא. אומרת לי, מה אני עושה? מה אני עושה? ואני אמרתי לה, את עושה. והילדים מביטים בזה, ומביטים בזה, ומבינים מצוין. אל תדאגי, אל תסבירי כלום. הם רואים והם מבינים. זה כל כך לא פשוט. יחץ זה כשחוצים את המצע. אני יודעת, בוודאי ישנו שם. הקדוש ברוך הוא הכביא לי איזושהי ישועה, ואני רק מחכה לה. מגיד, שימו לב, כמה זמן אחרי היציאה מהשבי, קדש, רוחץ, קרפס, יחץ, את מסוגלת לדבר. ואני רוצה לדבר על מי שמחר אני אהיה איתו בעזרת השם בכיכר החטופים, אבא של בר קופרשטיין. מחר ב-11 בלילה אני אהיה, אבל הרבה לפני כן יהיו רבנים ורבניות וצופית גרנט והרבנית רחל בזק ואלי צור. אז אמר, כי חוגגים יום הולדת לבר קופרשטיין בשבי. אבא של בר נפצע מאוד מאוד קשה, הוא עבד בייחוד הצלה, הוא נפצע מאוד מאוד קשה והוא איבד את היכולת שלו לדבר, וכשבר נחטף הוא התחיל ללמוד לדבר, וכך הוא אמר לאט לאט, היה לי קשה מאוד לפתוח את הפה, אבל התחלתי ללמוד לדבר בשביל בר. אני מתפלל שבליל הסדר הזה אוכל לומר שמה שהשתנה הוא שהלילה הזה ישוב בני בר, וכבר לא יהיה בחושך אלא איתנו באור. איזה חמוד. אז מגיד רחצה, עוד מגיד אחד, אני אצטט את אמא של רן גואילי, טליק גואילי, שעדיין חטוף בעזה, והיא אומרת לו, טליק, אנחנו נהיה לך לפה סך, כי עכשיו אין לך קול. אז אנחנו נשמיע אותך ונדבר בשבילך. תחשבו גם על זה במגיד. במגיד, הלחמה עניה, לזכור את האצילות של השבועים והשבועיות שלנו, שלקחו פיסת לחם שלא הייתה להם ונתנו למישהו אחר, או מילת עידוד שהם נתנו למישהו אחר. והדבר הכי 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 חשוב, לצעוק במילה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו. רבי נחמן מברסלב אומר שכל אחד יצעק צעקה של חיה שנוהמת ביער, ואני צעק. אצלנו בבית אנחנו צועקים עד שנגמר האוויר, כל השולחן, הילדים נורא אוהבים את זה, הם צועקים גם ברחצה ובמוציא מצא, אבל לעשות את ואני צעק, צעקה זו חירות. אסור לשבוי לצעוק. הם לא פתחו את הפה במצרים, וכשאפשר לפתוח את הפה, זאת חירות מופלאה. אז לצעוק במגיד. רחצה. רחצה זה ליטול ידיים ולהרגיש שאנחנו מגיעות לשלב הכי חשוב בליל הסדר. אבל אנחנו גם נשאל את עצמנו, כשאנחנו רוחצות את הידיים, האם ידינו לא שפכו? האם אכפת לנו עכשיו מאנשים פסולים? פצועים שחסר להם. כל הזמן, כל הזמן תהיי מוכוונת, כאילו לא יצאת ממצרים. מוציא מצה. למצה קוראים לחם של רפואה, לחם של אמונה. נהמה דאסוותה, נהמה דמהמנותה. והאדמור הזקן אומר, למה קוראים למצה לחם האמונה? לא כי זה המצה נותנת לך אמונה, אלא מפני שיש בך אמונה רדומה, אבל את לא מאכילה אותה. ויש משהו אחד שהוא הלחם של האמונה שמעורר אותה לחיים. לחם האמונה זה המצה. וכשאת אוכלת את המצה הראשונה, כמה שחשבת שאני כבר לא מאמינה, וזה כבר לא יקרה לי, וזה כבר לא יהיה, פתאום מתעוררת בך אמונה שכוחה. חסידים היו לוקחים את המצה ומנשקים אותה, ומחבקים אותה, ומבינים שהמצה היא מפגש בין שמיים לבין הארץ. זה רגע ענק ענק. מרור. מרור זה הרגע הזה שבו אנחנו לועסות ולועסות ולועסות. המצווה היא ללעוס את המרור, ואת צריכה לכוון בזמן אכילת המרור שאת עכשיו לועסת את המרירות שלה ושלו. יש לנו כל כך הרבה מתבגרים מורמור בבית, כל כך הרבה מרירות שלנו. תלעסי, תלעסי, תלעסי. זו המצווה הכי הכי חשובה, ללעוס את המרור, להרגיש ממש את טעם המרירות ולפוגג אותו לגמרי. קורך, בקורך את מבקשת לראות את הסיפור מכריכה לכריכה. אני שמה פה מצה, בפנים חרוסת ומרור, ופה עוד מצה, וזה כמו ספר, ואני רוצה לשמוע איך הכל אחד, איך הכל סיפור אחד עם פרקים נורא נורא מפחידים באמצע, אבל הקורך הזה יראה לי בסוף את הכל. זכר למקדש כהלל, כך היה עושה הלל, לוקח מצה ומרוך, קורך יחד ואוכל. הלל היה אדם שתמיד ראה את הסיפור הטוב, את הסיפור הגדול, את האחד, את האחדות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. שולחן עורך, הסעודה היהודית היחידה בעולם שבה עורכים שולחן באמצע הטקס, זה ליל הסדר. כי זה הכי חשוב בעולם. השולחן שאת עורכת עכשיו, את פורסת עליו מפה. מפה, אומר הרב הוטנר, זה מפת דרכים לקדוש ברוך הוא, שאת צועקת לו מפה, מפה. יש ילדים שקוראים לך מפה, ריבונו של עולם, אני פורסת לך מפה של ווייז שלא תטעה. צריכים פה חתונות, צריכים פה שמחה, צריכים פה שלום, צריכים פה בריאות בנפש ובגוף, צריכים פה נחמה. המפה מאוד 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 חשובה בליל הסדר. הקערה, קערה אותיות רקיעה. ולא סתם המרוקאים מסיעים ועוד עדות את הקערה מעל לראשי הסועדים, כי השמיים מעלייך קערה אותיות רקיע עם כל השפע שיש בה, וכשזה מעל הראש של הסועדים את יכולה לבקש עבורם הכל, והם מבקשים הכל מפני שהרקיע נמצא מעל לראשם. הקערה היא הכלי המדהים הזה שמכיל באמצע את המרור, אבל המרור מוקף בזרוע נטויה שהשם יגאל אותה, בביצה שהיא זכר לקורבן חגיגה, כי יהיו כל כך הרבה חגיגות בבית הזה, בחרוסת מתוקה שזאת היכולת לטבול כל השנה את המרירות שלי ולתקן אותה באיזושהי מתיקות, במצות שמונחות האחת על גבי האחרת. אנחנו הקערה הזאת מאוד מאוד חשובה, והרב מוצפי אומר להשקיע ביופי של הבית בלילה הזה. אני אקרא את המילים המקסימות שלו. הוא כותב על היופי, כל כך יפה, נהגו ישראל לפאר ולקשט את שולחן ליל הסדר בכלים יקרים ונעים, זהב וכסף ונחושת, וכן את המושבים לצפות בבגדי משי ורקמה מפוארים, ואפילו אם יכול להשיג בהשאלה יעשה כן, הכל לכבוד הלילה הגדול הזה שמביאים לו ישועה הביתה, ומלאכי עליון באים לבתינו לשמוח עמנו בחג חירותנו, וכשם שיפאר את השולחן בליל הסדר, כך ינהגו עמו בעולם הבא ובגן העדן, וכלי חדש בשולחן שלא היה בשנה שעברה, מסוגל לאושר ולפרנסה, ושתתקבל תפילתו, וטוב שיוסיף כל שנה עוד כלי מפואר. מי שעדיין אין לה גביע, תקנה בטח משפחה מסוכסכת או עם מריבה או עם תקיעות, לקנות את הגביע הכי יפה בעולם, כוסו של אליהו. למה? בגביע גלו ובגביע יגאלו. במלחמת האחים, בין האחים של יוסף, הוא בכוונה שם גביע באמתחת אחד מהם, ומתחילה מלחמת חשדות שהיא סתם, סתם, סתם. בגביע גלו, בגביע יגאלו, הכוס הזאת, כוסו של אליהו, היא הבשורה הגדולה לבית הזה. ולאתר את השולחן במיני בשמים, פרחים ושושנים, בפרט הנותנים ריח טוב. וכשבא אל הסדר, יצייר לו שהוא עתה בגן עדן, והסעודה מעין עולם הבא. והכל היא מתערבב לקדושה אחת, מצה ומרור, ההגדה, היין של ארבע הכוסות, ההלל. ומלאכי מעלה עומדים צפופים להקשיב לרינתו, ואומרים לקדוש ברוך הוא להוסיף בבית הזה עוד ועוד ניסים. איזה דבר. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. שולחן עורך, המושג שולחן לא הופיע. לא הופיע בתורה עד שהם יצאו ממצרים. היוכל אל לערוך שולחן במדבר. בנות לא היה שולחן, אז ישבו על הרצפה כמו עבדים. והתצפיתניות מספרות שמלא זמן הם לא רצו לשבת ליד שולחן. רצו לשבת על הרצפה זו ליד זו ולדבר בערבית. להיות מסוגלת לערוך שולחן זו חירות מדהימה. אז תחשבו על זה. צפון. צפון זה אמונה של ילדים שעוד מעט יכול לקרות משהו גדול מאוד. אני רוצה לקרוא, אני הבטחתי לאישה המתוקה הזאת, איפה התיק שלי? לידי? אופו, תעשו לי חמקר. מהממת. הלל חן, ילדה תינוק מדהים אחרי שהתאלמנה מהאיש שלה שנהרג בעזה, זיו חן, הרב זיו חן, ואני זוכה לקבל מהעזבון שלו בכל חג דברים שהוא כתב. הלל שלחה לי אתמול ואני רוצה לקרוא את זה. איזה אישה, יש תינוקות ששמים להם תמונות של צדיקים בעגלה, אז לתינוק של הלל יש תמונות של אבא שלו. אבא שלו מבאר חמץ, אבא שלו לוקח לולב, אבא שלו, ככה הוא מוקף. אז אני רוצה לקרוא. שיר שכתב זיו חן, השם ייקום דמו, למצא. למדי אותי, הוא אומר. שכחתי איך אומרים מילה בכוונה פשוטה, בדבקות טבע, איך מתפללים ביושר לב, בקניעת ראש. למדי אותי, מצא. המצא היא הכי פשוטה בעולם. שכחתי איך מביטים מעומק נפש ובצלילות רגש, איך רואים ממש בבהירות עין בעין. למדי אותי. שכחתי איך נותנים כל מה שיש, כל מה שאין, איך נרתמים לגודל שליחות בעוצמת הזדהות. למדי אותי. שכחתי איך נפגשים במגע קסם, בשורש קדם, איך מאמינים עם מסורת דורות מפנימיות חיים. למדי אותי. שכחתי, מצא. למדי אותי. אני לי דברים הרבה. וואי. מחכים לך בליל הסדר. ברך. אנחנו מברכות את כל ברכת המזון ומבקשות פרנסה בשפע לבית הזה. הלל, וואו. הלל זאת היכולת לשיר. וכמה חטופים אומרים שמה שהציל להם את הנשמה, זו החירות הזאת להיות מסוגלים לשיר, להיות מסוגלים לנגן. איריס חיים סיפרה אתמול איך הילד שלה תופף על כל מה שבא ליד, כי הוא היה מתופף. ותמיד אני אומרת שטוף, הטוף הזה שמרים לקחה, טוף זה היכולת להוציא ממכה מוזיקה. והיכולת המדהימה הזו הייתה של... אני אקרא את אביטל דקל חן, אשתו של סגי דקל חן. סגי מספר שרק המוזיקה עזרה לו לשרוד את התופת בכוחות על. הוא החליט בזמן השבי לכתוב שירים. הוא לא ידע מה מצבנו וחשש לכתוב שירי פרידה מאיתנו. וכך הפכו שירי התקווה שכתב לתפילה שלו. הנפש יכולה ליצור בחושך. כך היא כותרת. אז אתם... תשירו בשירים האלה של סוף ליל הסדר, ותכוונו לשיר לכל אלה שאין להם חירות עכשיו לשיר, ואין להם חירות עכשיו לשמוח. אני רוצה לעשות איתכן עכשיו לסיום, לפני שאתן הולכות לקרצופים והניקיונות, מי שרוצה לשמוע זה השיעור של שבוע שעבר על הניקיון. אני רוצה לעשות איתכן משהו מאוד מאוד חשוב. השלה הקדוש אומר שבתחילת חודש ניסן, ב-12 הימים הראשונים של ניסן, יכולים זכי הרעות, מי שיש לו ראייה זכה, להחליט מה יקרה בכל אחד מהחודשים של השנה עד פסח הבא. כל יום הוא כנגד חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. אתמול היה היום שבו יכולת לדמיין, ונעשה את זה עכשיו, איך ייראה חודש ניסן הזה? שתי שניות, שלוש שניות, כל אחת מדמיינת עכשיו ורואה בעיני רוחה מה היא רוצה, איך ייראה ליל הסדר שלה. כמה שניות, ניסן. אייר, את עכשיו מאיירת בעיני רוחך איך אין יום הזיכרון לפני יום העצמאות, וקורה הדבר המדהים הזה שקוראים לו הנני פותח את קברותיכם עמי. ונראה את הדבר הבלתי ניתן להבנה הזה שקוראים לו תחיית המתים. צעירי אייר, סיוון, את מציירת עכשיו את התורה שהיית הכי רוצה ללמוד ולדעת השנה. סיוון זה החודש של מתן תורה. תהי זכת ראות עכשיו. תמוז, תחשבי על משהו שנשענת עליו מאוד בחיים ונחרב לך. חומה ששמרה עלייך ואת רוצה שהיא תיבנה שוב ותגן עלייך. אהבה נכזבת, משהו שקרס, אמון שנשבר. אב, את מתארת את בית המקדש השלישי יורד מהשמיים, ומי שלא יכולה כזה גבוה, את הבית החדש שאת רוצה שיהיה לך. את השיפוץ. אלול תשפ"ה. היי, אני רוצה שתדמייני איך את נופלת על צוואריה של מישהי שיש לך איתה סכסוך רע מאוד. אחותך, אין לך סכסוך עם אף אחד, תדמייני שאת מחבקת אותי. מבקשת ממני סליחה על כל הדברים שעשית לי. אלול, תדמייני שלום בעם. תדמייני את כולנו בקפלן מתחבקים. יכול להיות.
אולי בבית המקדש.
בבית המקדש, סליחה. לא בקפלן, התחלתי במחלקות. אני עוברת חודש. בנות תשרי, תשפ"ו. את מדמיינת איך בתקיעת השופר אנחנו שומעות תקיעת שופר של המשיח, של הגאולה, וזה מתערבב. כמו היום התעוררתי ואמרתי, זה הזקה, והבן שלי אמר, לא, אמא, זה אמבולנס. אז שהתערבבו לנו התקיעות, זאת של הגאולה וזאת של התקיעות. חשבה, את מדמיינת אותך ממש עכשיו רצה לקבר רחל לספר לה, אמא, זה עבר לו, היא התארסה, הוא התקבל, אני שמחה, עברנו, הם חזרו, המלחמה הסתיימה, כיסחנו את החמאס. יאללה, חשבן. כסלב, אם יש מישהו שאת רוצה שיתחתן, את, הבת שלך, בעלך, את מדמיינת איך הם מדליקים זה לצד זו וזו לצד זה את החנוכיה שלהם. יאללה. תבט. לדמיין איזשהו מצור או מעצור שיש לך בחיים, נפתח. בפרנסה, במימוש העצמי, בקריירה, באהבה, בהורות. שבט. מי שרוצה תינוק, לדמיין הרעיון, לדמיין שהיא מחזיקה ילד, ולבקש על ילדים שהתרחקו, שהתבלבלו, שהפכו מצוערים, שמרגישים מצורעים, שמתרחקים מחברת בני אדם, כמה כאלה יש, אמא לב, אבא לימים, הוא לא קם, הוא כל היום במיטה, כמה. תבקשו עליהם עכשיו, בשבט, ממש תראו אותם קמים וצומחים ופורחים. אדר. תדמייני אותך שמחה בפורים, אני יודעת שזה קשה מאוד, זה הכי קשה. תדמייני שאת שמחה כמו שלא חשבת שאפשר לשמח בעולם. תדמייני את דמותך הרצינית והקודרת מתגלגלת מצחוק. זהו, עשינו עכשיו את זיכוך הרעות הזה. בנות שלי, את הולכת ועושה את התקסים, תקסי הניקיון, תקסה ביעור החמץ, למה ולבית שלי נקי, עושה את התקסים, יושבת בליל הסדר וקוראת את הטקסטים, ומתנהגת בטקט לכל מי שיושב איתך סביב השולחן. שלושת האילוצים האלה הם חירות שאת לא מתארת לעצמך. אני רוצה לאחל לכן, איך? נרצה, נרצה זה חד גדיה ואחד מי יודע, וזה השירים המאוד מאוד מסודרים האלה שאומרים בסוף הכל אחד, הכל אחד, הכל בסוף מתנקז לאותו מקום, חד גדיה, מי יודע מה מוזר, בואו נתחיל מהתחלה, מי יודע. בנות, אני מאחלת לכן באמת שתעשו את ההכנות האלה לחג. בשבוע הבא אין שיעור פה, אולי יש שיעור ברמת אביב, אנחנו נודיע, אני לא לגמרי בטוחה שזה יהיה שם בסוף, ברמת אביב בבית הכנסת, אבל חכו להודעות. מחר בערב מי שיכולה להגיע לכיכר החטופים, אמא של בר מבקשת מאוד, היא אומרת בר לא ברח מהמסיבה והוא נשאר לעזור, אני רוצה שתהיו איתי כשאני צריכה את העזרה שלכם. אז מי שרוצה להגיע, אני אהיה שם אחרי השיעור בשערי חסד בעזרת השם בערך בשעה 11 בלילה, אבל לפניי יש רבנים הרבה יותר נחמדים ומשתלמים. משתלמים. ואני רוצה לאחל לכל מי שיושבת כאן חירות ואהבה ושמחה שלמה בעזרת השם, ושנראה את כל עם ישראל בשמחתו, כי אחרת זה לא שווה. ושבבית שלנו ישבו באמת כמו שתילי זיתים סביב השולחן, ותהיה לנו שנה עם כל כך הרבה אור, שתבדילו רק בין טוב לטוב. אמן.